חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע פרשת לך לך. עם ישראל נמצא, כבר עברו שבועיים בשבוע השלישי למלחמה, לא פשוט. יש הרבה חושך, הרבה ערפל, הרבה שאלות, הרבה תהיות, ואנחנו רוצים לדבר על האור המסתתר מאחורי החושך. פרשתנו כותבת לנו התורה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגד אל השמך, והיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו הבטחות עד בלי די. אם הוא ישמע לבורא עולם, וילך ויפרד מהארץ, מארץ מולדתו, מבית הוריו, וילך אל הארץ שהשם יראה לו, שם הוא יגדל אותו, ירומם אותו, יעפיל את מעמדו, כוכב מערכתו יעלה מעלה מעלה, מזלו ייפתח, עושר, כבוד, ילדים, מה שאין לו כיום כלום. איזה הבטחות אלה. וזה אחד מהעשרה ניסיונות של אברהם אבינו. מוריי ורבותיי, מי היה מסרב לכזו הבטחה לעבור מקום? איפה הניסיון של אברהם אבינו? איזה ניסיון יש לאברהם אבינו לבוא ולהגיד לו, בוא מותק שלי, אני רוצה לתת לך כל טוב הארץ. מעמד, כבוד, כסף, ילדים, כל ההבטחות, מה שאדם, כל מה שהאדם בעצם מצפה, מייחל, מובטח. למה שלא יעבור? למה שלא ילך? היכן הוא הניסיון של אברהם אבינו? איזה ניסיון זה? שזה אחד מהעשרה ניסיונות. צופים ומאזינים, אני יודע, אני חלק מהעולם, מהארץ. אנחנו כולנו באותה סירה, באותה גדרה, אותו מצב. כולנו נמצאים בהלם. יש בלבול, יש פחד. אחרי הטרגדיה הקשה שפקדה את עם ישראל, דברים שלא צפויים, שאף שכל לא יכול להכיל, שום אוזן לא יכולה לשמוע, שום עין לא יכולה לראות את הברבריות, את האכזריות של חיות הטרף, וככל שהזמן עובר רק מגלים ועוד מגלים ועוד מגלים, וכולנו נמצאים בשאלות, בתמיהות, מה יהיה, איך יהיה, מה יקרה. זה לא פשוט. צופים מאזינים יקרים, דוד המלך אומר, יש לנו אבא בשמיים שאוהב אותנו. הוא אומר בתהילים פרק צדיק א' פסוק תדבב, יקראני ועינהו עמו אנוכי בצרה אחלצהו ואחבדהו. הקדוש הוא מבטיח, כשהעם ישראל נמצא בצרות, שנמצא בקשיים, שנמצא בהתמודדויות, אנא, שא תפילה לבורא עולם. מבטיח שהוא שותף אליך למצוקה שלך, לצרה שלך, הוא יענה לך ויכבד אותך. ישעיהו הנביא הוסיף על כך, בפרק סמך ג' פסוק ת', בכל צרתם לא צר, ומלך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו, הוא גאלם וינתן להם וינשאם כל ימי עולם. מוסיף על כך ישעיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה אבא שלנו. מרחם עלינו, חומל עלינו. הוא ידאג, כיוון שהרי כל צרה וכל מצוקה שעם ישראל חווה, הקדוש הוא שותף אליה. הוא יציל אותנו ויגאל אותנו. תפקידנו להתחזק באמונה וביטחון בשם, שאחרי החושך הגדול הזה מסתתר אור, עוצמה של אור, כמו שנראה בפרשתנו. ואני רוצה לפתוח בסיפור שכתב אותו הרב שבדרון בספרו שעל אביך ויגדך. הוא מספר על סיפור מרטיט כל לב לשמוע את הסיפור הזה מצמרר, אבל ממש הוא מתאים לתקופה שלנו. מספר אחד מחסידי גור, יהודי שהיה חסיד גור, שהוא היה בשואה. 4 שנות סבל, אימה, פחד וחלחלה, תהייה, חושך, ערפל, מכל הלא נודע, היה בשואה. והוא מספר, כשלקחו אותם הגרמנים, את כל המשפחה שלו כמובן, לקחו לרכבת השמאלית, אתם יודעים, היה רכבת שמאלית וימנית, שמאלית לסוף, ואילו הימנית לעבודת פרך. את כל משפחתו לקחו לרכבת השמאלית אל סופם, אמר שם ינקום דמם, ואותו לקחו לרכבת הימנית לעבודות פרך. והוא אומר שכאשר לקחו אותם לעבודות פרך, הם היו קבוצה, לקחו איזה קבוצה, היו 17 אנשים הם היו. לפני שהם מכניסים אותם לעבודה, הם מאלצים אותם להתפשט ערומים ולהיכנס לחומר, למקום כמו מקווה נקרא לזה, של מים מטהרים מחשש כל חיידקים, מחלות, שלא יהיה הדבקה. הם היו מכניסים אותם כמו שאתה מכניס איזה חפץ בתוך חומר חיטוי, והיה שם חומר קורבון, זה נקרא, שפשוט שורף נורא והיום, ואין להם ברירה, מאלצים אותם להתפשט ולהיכנס, לטבול בתוך הקורבון הזה, כדי שהם יהיו מחוטים ומוגנים מחיידקים, שלא ידביקו את הגרמנים, שהם החיידקים הגדולים. כולם כמובן קופצים, אין ברירה, שורף נורא והיום, אבל קופצים ויוצאים מיד. ואילו החסיד הזה מספר, שימו לב, מצמרר, הוא קפץ לבריכה הזאת של הקורבון, והוא יושב בתוך הבריכה, הוא לא זז, הוא לא יוצא. מה קרה לך? למה אתה לא יוצא? כולם שורף להם, מיד ברחו. והוא יושב, אז הוא מספר, הוא אומר, שדווקא בתוך המים הצורבים, השורפים האלה, שם הוא התחבר לבורא עולם. תשמעו את המילים, תראו, תראו איזה דברים ממש מרגשים ומרטיטים כל לב. ואז הוא התחיל לחשוב עם עצמו, ריבונו של עולם, היו לי אבא ואמא, היו לי אחים ואחיות, 2 אחים ו3 אחיות. נשאר לבד, לקחו לו את כל המשפחה, השמידו אותה. אבל עדיין נשאר הגוף שלו, עם הבגדים שלו, אותו השאירו. אבל עכשיו, גם את הבגדים הורידו לו, השאירו אותו ערום עם הבשר. אומר, עכשיו אני נמצא רק עם הבשר, הגוף, הכחוש הזה, בלי אוכל, בלי שתייה, ואיתך בורא עולם. את זה לא יכול אף אחד לקחת ממני, זה רק אתה. ואם אני נמצא איתך, זה מה שנותר, אלה המילים שלו. הוא אומר, אין נותרתי ערום, ומה עוד נשאר לי? רק בשרי הכחוש, ובשרי אחזה אלוקה. אם נותרתי רק עם בשרי, אני רואה אותך ריבונו של עולם, אין לי שום דבר מלבדיך, אני איתך ואתה איתי. ואת זה אף אחד לא יוכל לקחת ממני, ואם כן, לא חסר לי שום דבר, כי אני איתך בורא עולם. אתם מבינים את המציאות? והיה לו כזה תענוג ברגעים האלה שהוא התחבר לבורא עולם, ודווקא מתוך שיא החושך, שם הוא התחבר והרגיש את שיא האור והעונג, הוא אומר, שהוא מחובר לבורא עולם, כי אין יותר כלום מה לקחת. הוא אומר, אם בורא עולם מחובר, ואם הוא מחובר בורא עולם, יש לו הכל. הוריי ורבותיי, כשנמצאים בחושך, זה ההזדמנות להתחבר לבורא עולם. כשמתחברים לבורא עולם, לא יחסר שום דבר. ולכן אני רוצה להסביר את פרשתנו. מה מתחולל אצל אברהם אבינו? לכאורה כשמתחילים את הפסוקים של הפרשה, זה נראה ורוד, הכי ורוד בחיים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את כל ההבטחות שכל אחד מצפה ומייחל ומחכה ושואף להשיג את זה, והוא מקבל את זה על מגש של זהב. איפה הניסיון? אבל כשקוראים את הפרשה, מתחילים להבין אחרת. מה מתחולל במהלך הפרשה? פתאום אברהם אבינו מקיים את ציווי השם, והולך מארצו וממולדתו ומבית אביו. ואז הוא מגיע לארץ, מה קורה בארץ? רעב בארץ. איפה הכלכלה? הנה, אפילו לאכול אין. אוקיי, מה עושים כשאין כלכלה, כשאין בצורת, צמא, רעב? אז כבר הפרת ההבטחה הבסיסית איננה, אבל מה ההמשך? מה ההמשך? הולך למצרים, אין לו ברירה. שם יש אוכל, חייבים ללכת, להתקיים. יורד למצרים, מה קורה לו? רואים לו אישה יפה, לוקחים לו את אשתו, נו, תבינו, לאיזה מפח נפש. איפה הבטחה? אתה מבטיח לי הבטחות. כבר, הנה, לקחו כבר גם את האישה לקחו. בסופו של דבר ממשיכים על את הפרשה. נשבע לוט אחיו, בן אחיו. כדי להציל אותו הוא היה צריך לעשות מלחמה עם חמשת המלכים, בשביל להציל את בן אחיו היחיד מבני משפחתו שנותר. ואחרי כל זה, שרה, עקרה, אוקיי, החזירו לו את אשתו, אין כלום, אין ילדים, איפה כל ההבטחות, אין לה ברירה. מה היא נותנת לו? את השפחה שלה, הגר במקומה. אתה יודע איזה טרגדיה זאת. איך זה הורס את הבית. כמו שאמרה לו שרה לאברהם, כל כך כואב לו, כואב לה לראות איך היא נכנסה להיריון, והיא מזלזלת בה, ופוגעת בה. תבינו איך הבית מתהפך מקצה לקצה. ואחרי כל זה, מוריי ורבותיי, מסיימים את הפרשה בציווי, בגיל 100, תעשה ברית מילה. איך תחתוך עכשיו ברית? אתה לא יודע מה התוצאות שלו, אתה לא יודע מה הזיהומים, אתה לא יודע מה הסכנות, מה ההשלכות, כבר בגיל 100. נגד כל העולם, כל הדברים האלה, הכל הפוך על הפוך על הפוך. איפה כל ההבטחות? חושך ואפלה, ערפל. דברים שפשוט כל אחד היה במצב הזה, מבין שממש פלא פלאים. איפה בורא עולם? איפה הוא נמצא? איך? למה? מדוע? היחיד שהולך בכל זאת ועושה רצון השם. רק עם ישראל הרי מקיים את התורה. וכי התורה קיימת באיזה אומה מסוימת. רק עם ישראל. ועם כל זה אנחנו רואים רק עם ישראל סובל כאלה צרות קשות. למה? למה? פלט, אדמה, פחד, חלחלה, מה יהיה? אבל מה אברהם אבינו עשה? אברהם אבי האומה של עם ישראל, מייסד האומה של עם ישראל. הוא לא הרהר. לא ראינו שאלות ולא קושיות. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא בוחן אותו. ידע שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק אותו, לראות את הדופק שלו, לראות עד כמה באמת הוא מאמין בבורא עולם. וכאשר הוא עמד במבחן, קיבל את כל ההבטחות. ואז אברהם ישיר וזכה לילדים, וכל הברכות וכל ההבטחות התקיימו והתממשו. ומעשה אבות זה סימן לבנים. כולנו, כל אדם ואדם, בפרטי ובכלל, הקדוש ברוך הוא בוחן את העולם, את הבני אדם ואת עם ישראל בפרט. יש אתגרים בחיים, יש התמודדויות בחיים, יש דברים הפוכים בחיים, אבל לא לשכוח שאפילו בהסתרה שבהסתרה, אני נמצא שם. השם תמיד מאחורי כל הדברים, הוא אבינו אב הרחמן שאוהב, מרחם וחומל עלינו, וכל מצוקה וכל צער שיש לכל יהודי, זה הקדוש ברוך הוא שותף לאותו צער, והוא ודאי מרחם, וכל מה שהוא עושה יש לזה תכלית ומטרה. אין ספק שאנחנו אולי חושבים שהעולם מתנהל, היה סיפר אחד הדרשנים אומר שפעם אחת הוא נסע לניו יורק, וכשהגיע לארצות הברית, היה לו מישהו שחיכה לו כדי לקבל אותו, לקחת אותו, ואז הוא עולה לרכב. כשמתיישב ברכב, בכיסא שליד הנהג, גם כן יש הגה. הוא לא מבין. יש הגה ליד הנהג. חוץ מההגה של הנהג, יש הגה בכיסא שליד הנהג. הוא לא מבין מה זה. הוא שואל אותו, ידידי, מה, לא ראיתי מכוניות כאלה שיש שני הגה. למה יש לך פה עוד הגה? מה ההסבר? אמר לו, מה אני אגיד לך? יש לו, הוא מספר שיש לו איזה בן אפרקטיבי מאוד שובה, וכשהוא לוקח אותו, סכנת נפשות לנסוע עם הילד הזה. הוא רוצה להשתלט על ההגה, הוא רוצה הכל, הוא שובב, אפרקטיבי מאוד. ועלה לו בראש רעיון גאוני, כדי להרגיע את הילד הזה, הלך לאיזה מוסכניק, ביקש ממנו, תעשה לי הגה בכיסא שליד הנהג, אותו דבר, שיראה אותו דבר, עם כאילו, הכל אבל כאילו, כאילו, הגה וכאילו יש לו ברקס, יש לו גז, זה לא עושה כלום, זה באוויר, אבל העיקר, הוא אומר, ומאז שעשיתי את הרעיון הזה, יש לי רוגע ושקט. למה? הילד חושב שהוא מנהיג את הרכב, הוא רק עולה לרכב, הוא תופס את ההגה, הוא חושב שהוא נוסע, העיקר שיש לי שקט. אומר לו אותו דרשן, וואי, איזה מוסר נתת לי. כולנו אותם ילדים היפראקטיביים. מי לא חושב שהוא מנהיג את העולם? מי לא חושב שהוא מוביל את החיים? מי לא חושב שכל התוכניות של החיים הוא מוביל ומנהיג וחושב? ולא יודעים שהכל זה הגה של דמה. אתה יושב כמו אותו ילד ליד הנהג עם הגה של דמה. מי הנהג אמיתי? בורא עולם. אבא שבשמיים. הוא מוביל את כל המציאות הזאת. הוא גורם לכל המציאות הזאת. המציאות הזאת היא לא נעשתה מאליה, אלא זה תוכנית של בורא עולם שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את הלבבות שלנו. והביא לנו גזרה וטרגדיה קשה מאוד. והחוכמה שעכשיו מתוך הטרגדיה, מתוך החושך, שבא הקדוש ברוך הוא לבחון אותנו, עלינו להתרומם, להתחזק, להתעלות, ולדעת שהישועה הקרובה לבוא. כי בצר להם לא צר. אמו אנוכי בצרה, בורא עולם לא משאיר אותנו לבד. הוא יודע מה טוב לעולם, מה טוב לישראל. מסופר על הרב יצחק מברדיצ'וב, שפעם באו אליו איזה שניים להתלונן על מצבם הקשה, ועל ה... כל מיני צרות שפוקדות אותם. ואז הוא ישב איתם, והוא אומר לראשון, תגיד לי, מה יהיה אם אתה היית בורא עולם? מה היית חושב לעשות שכדי שלא יהיה הצרות האלה? הוא אומר לו, אני חושב, אם היה לי את האפשרות הזאת להנהיג את העולם, אני הייתי רוצה שכולם יהיו מסודרים. אין עניים, עשירים, כולם יהיו מסודרים. כולם יחיו בשווה, יהיה להם לכולם טוב, ואז לא יהיה צרות. והשני שואל אותו, מה אתה חושב? ולא, אני הייתי עושה שלום בעולם. לא יהיה מלחמות, לא יהיה אויבים, לא יהיה כאלה רציחות. אמר להם הרב ברדיצ'וב, זה מה שאתם חושבים. אתם יודעים מה אני חושב? אני חושב שכמו הקדוש ברוך הוא, שהמצב שיש, אין יותר טוב ממנו. כי הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מכולנו. אנחנו חושבים ככה, ככה, ככה. אבל אבא שלנו חושב אחרת. אבינו שבשמיים הוא המנהיג את העולם. הוא המחולל את כל המציאות. הוא יודע מה הכי טוב לעשות. אז לא נחיה בדמיונות ובהגה. ההגה המדומה. לכן מוריי ורבותיי, בכל חושך לצפות לאור. קראתי סיפור מאוד מדהים, מדהים, בשבועון של המשפחה. הייתה משפחה שסיפרה על מעשה אצלם אישית. היה להם מצב קשה מנסו. פקדו אותם שלושה צרות קשות, שמקיפות בעצם את כל החיים. צרה ראשונה, אם היו מתגוררים בסחירות, כל שנה היו נאלצים לחפש דירה אחרת. זהו, המזכירים מחליטים לקחת את הבית. אתם מבינים מה זה טלטלה של משפחה, והמשפחה גודלת, וכל הזמן לעבור ולחפש, למצוא, עד שאתה מחפש למצוא, ועד שאתה מתיישב, אתה צריך שוב לחשוב. זה היה סיוט עלי אדמות, אין להם אמצעים כלכליים לקנות דירה משלהם. כמה שהם ניסו לחסוך פרוטה לפרוטה, זה לא היה קל. הם ניסו לראות אולי דירות לפי היכולות שלהם, עם משכנתה, עם הכל, אבל לא היה קל למצוא דירות כאלה. לא מוצאים, חפשים, כל המתווכים, הכל, שום דבר. והם נאלצים פשוט כל שנה לעבור טלטלה. צרה שנייה, היה להם בן, בחור, בחור ישיבה. ילד טוב, מתוק, מוצלח, אבל הוא לא היה עילוי, הוא לא היה מיוחד. וכשהגיע לגיל השידוכים, שום שידוך. כי הם לא משפחה מיוחסת, כסף אין להם. הבחור הוא לא העילוי והשפיץ. בחור טוב, אבל לא הולך בשידוכים. אין הצעות. הילד בוגר. זה כל כך הציק להם בבית. למה מסכן הוא צריך ככה להישאר? והצרה השלישית, שעוד הם מתמודדים עם שני הבעיות האלה, מקבלת טלפון ממקום העבודה שלה, ומודיעים לה שעד סוף השבוע את עובדת, אנחנו נאלצים לצמצם כוח אדם, ולכן תחפשי לך מקום עבודה אחר. והיא בעצם המפרנסת של הבית. בקיצור, התמוטט הכל. הבית התמוטט. מצוקה קשה מאוד. וסבל נורא והיום. לא יום ולא לילה מרוב צער. מרוב הדברים שמקיפים להם את החיים. בצר לה הלכה לאחת היועצות שהייתה תמיד התייעצת איתה, מדברת איתה. ואז היא אמרה לה, אני רוצה להגיד לך משהו. סיפרה לה את כל מה שעובר עליה. ואמרה לה, אני רוצה להגיד לך משהו. את מאמינה שבורא עולם הוא מחולל את הכל? כן, אנחנו מאמינים שבורא עולם הוא המנהיג. את מאמינה שבורא עולם יודע כל מה שאת חובה? ודאי. אז מה הפשט עכשיו מה שאת מתלוננת? על מי את מתלוננת? על בורא עולם. זאת אומרת, עכשיו את נלחמת עם בורא עולם. למה ולמה ולמה? למה זה קורה ואיך זה יכול לקרות? ולמה המצוקות האלה? ואני עובדת את השם ואני משתדלת לעשות רצון השם. אז למי את מתלוננת? למי? נגד בורא עולם. אולי תשני תקליט. ואני חושבת שאם תשני תקליט, הכל יכול להשתנות. כי תשועת השם זה כערף עין. מתי את תדעי להודות לשם שאת קמה בבוקר בריאה ושלמה? שאת ברוך השם רואה, הולכת, מסתכלת, מדברת, מתפקדת, שיש לך בכלל ילדים, שיש לך בעל. תלמדי להודות על מה שהשם נותן לך. במקום להילחם איתו, את לא יודעת אפילו להודות, להוקיר טובה על מה שאת מקבלת. איך את רוצה שבורא עולם יפתח לך שערים? נפל לה סימון. הבינה באמת איפה הטעות שלה. שבעצם כל התלונות שאדם מתלונן בחיים, מתוך החושך, מתוך המצוקה, מתוך הצער, אבל הוא לא מבין שהוא בעצם מתמרד בבורא עולם, מתלונן על בורא עולם. בורא עולם מסתכל עליו ואומר, בני היקר, כל מה שאני עושה לך, כלום, כלום, כלום. אתה יודע מה זה לקבל התקף לב ולהיות טיפול נמרץ? כמה צריך להוציא הון של כסף של לעשות ניתוח לב פתוח, פרופסור מומחה? אתה מקבל את הלב שלך תקין, עובד, בלי כלום. תגיד תודה לבורא עולם. איפה התודה שלך? אתה רק רואה את השחור, אתה לא רואה את האור? היא קיבלה את זה. החליטה לשנות תקליט. הבינה והפנימה שבאמת מה היא נלחמת עם בורא עולם? הפוך. היא צריכה להודות קודם כל מה שיש לה. וברגע שהיא קיבלה את זה על עצמה, ובאמת התחילה לשנות את הסלנג שלה, הדיבור שלה, באותו שבוע היא מקבלת במוצאי שבת טלפון ומתווך, אומר לה, תשמעי, מצאתי הזדמנות מיוחדת במינה שאין כאלה דברים, דירה מתאימה בדיוק גם לתקציב שלכם וגם מתאים לכם למקום הכל. למה הבן אדם הזה פתאום הוא נאלץ למכור את הדירה, כי הוא צריך לעבור ליד ההורים שלו בגלל איזה בעיה, ואז הוא מוכן העיקר להתפטר מהר כמה שיותר מהר במחיר זול. תכף מוצאי שבת הם רצו, סגרו ישר חוזה. זכו לדירה שלא היו מצפים לה לעולם, לא בנורמלי. עובר שבוע מעקלים שברוך השם, השם הציל אותה מהבעיה הזאת, מקבלים טלפון ממשתכן, וואי, איזה שידוך, לא להאמין, בול מתאים לנו, מכל הבחינות, וברוך השם, אירוסים בדרך. והיא, כאשר פיתרו אותה מהעבודה, שלחה קורות חיים לכל העולם, איפה רק שיכולה, ולא הייתה מקבלת תשובות. היה לה מקום אחד שמתאים לה מבחינת המקצועית והכל, כבר חודשיים לא הגיבו לה, ופתאום מקבלת טלפון, מזמנים אותה לרעיון עבודה שהם רוצים אותה. ובאמת, המקום הכי טוב שיכול להיות, הכי מתאים לה, עם משכורת הכי מכובדת. רק אז הבינה כמה חשוב שבן אדם ידע להודות לבורא עולם. לא להתלונן, רק להתלונן, להתלונן. לא להילחם עם בורא עולם. כשאתה רואה חושך, אתה תמיד צריך לחשוב, יש אור מאחורי הדברים, אבל תלוי איך אתה מסתכל. הרב גלינסקי סיפר, זכרונות צדיק וברכה, הוא סיפר שבשנת תפשין א', כשהיה בליטה, המשטרה החליטה, עצרה את כל, איזה 100 בחורי ישיבות, העלו אותם לקרונות, וככה במשך 4 שבועות מסיעים אותם בקרונות לסיביר. ודבר ראשון שהם הגיעו, שרפו להם את כל הספרים, את התפילין, את המגילות, כל מה שקשור לדת. כל כך כאב להם. ואז מה קורה? הבחורים האלה נשארו ערומים מכל, שום דבר, נשלו אותם מהכל. החליטו ביניהם, כל אחד שידבר קצת דברי חיזוק. אז אחד אמר, כתוב בישעיה הנביא, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם, ומאלוקי משפטי יעבור. הלא ידעת אם לא שמעת, אלוקי העולם השם, בורא קצוות הארץ, לא יעב ולא ייגע אין חקר לתבונתו. ככה ישעיה הנביא אומר. השאלה מה הכוונה? השאלה הייתה שאלה פשוטה. שלך אור הנסתרה דרכי מהשם. אנחנו רואים חושך ואפלה. רואים ערפל. לוקחים אותנו ברכבות 4 שבועות, מטלטלים אותנו, מנשלים אותנו מכל זיק של יהדות. למה כל החושך הזה? ומה הנביא עונה תשובה? התשובה היא, מה לא ידעת שהוא בורא קצוות לעולם? מה זאת אומרת? אז מה זה? איזה תשובה זאת? איזה תשובה על החושך? אז הוא אמר, פשט הוא שבעצם כוונת הנביא לעודד, שהקדוש ברוך הוא הרי לכל דבר יש לו קצבה, יש לו קץ, יש לו זמן, יש לו סוף. העידוד הוא כשאתה רואה חושך, תדע שהקדוש ברוך הוא ברא גם קצוות לעולם. זה לא עד בלי גבולות, יש סוף לכל דבר, שאלה היא רק מתי הזמן. זה תלוי ברצון השם. תפקידנו להודות לשם. ולכן הוא אומר, דווקא מתוך האסון הזה, הם ניצלו מהשואה, אחרת לא היו ניצלים מהשואה. וזה התפקיד שלנו. ואני אסיים בסיפור של הבעל שם טוב. סיפור שהבעל שם טוב פעם אחד ישב בסעודת שבת עם תלמידיו, ופרץ בצחוק באמצע הסעודה, בליל שבת. לא הבינו איך ייתכן, על מה הוא צוחק, מי צחיק אותו? אבל מי יעיז לשאול את הבעל שם טוב? למוצאי שבת, אומר בבקשה, לרתום את העגלות, יאללה, ונוסעים. לאיפה נוסעים? הבעל שם טוב מוביל אותם. הולכים לאיזה מקום, לאיזה יישוב, ממש בקצה שם יש איזה בקתה קטנטונת, ואז הבעל שם טוב אומר להם, כאן תעצרו, יורד, דופקים על הדלת של הבקתה הזאת, יוצא אדם, עני, מסכן, כל כולו זעק, מסכנות, ואומר לו הבעל שם טוב, באנו לבקר אותך, אני רוצה שתספר לנו מה היה בערב שבת, תספר לנו מה היה בערב שבת. אני חייב שתספר לכולנו מה קרה בערב שבת איתך. ואז הוא מספר, הוא אומר, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, אני חי במצב כלכלי קשה, כל שבוע אני עובד קשה, וצובר פרוטה לפרוטה, חי בצמצום מקסימלי, כדי לשייר לי קצת, שיהיה לי לכבד את השבת, לקנות דגים קצת, בשר, כדי לכבד את השבת. ולכן, ככה אני עושה כל שבת. אבל השבוע מה קרה? לא הצלחתי לאגור כלום, לא הצלחתי להשיג כלום, בקושי התקיימנו. ואז מה שהצלחתי, סך הכל לקנות חתיכת לחם, זהו מה שהצלחתי. אחרי שחזרתי מהתפילה בית הכנסת, אני מגיע לשולחן שבת, יש לי שם חתיכת לחם, זהו. התחלתי קצת להיות מדוחדך, איפה כבוד שבת? הלחם, זהו כבוד שבת. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא שרה עליו איזה השראה, והתחיל לחשוב עם עצמו, ריבונו של עולם, הרי אתה המנהיג של העולם, הרי מה שהשבוע לא הצלחתי, זה לא אני השם, זה מה שאתה רוצה, נכון? אתה החלטת שאני לא אצליח השבוע, אתה הנוהג בהגה הנכון, לא אני, אז אתה החלטת שהשבוע אני לא אצליח. זאת אומרת, אתה רוצה שאני אענג את השבת, אכבד אותך בחתיכת לחם, נכון? נכון, בורא עולם. אז מה ההבדל אם אני אכבד אותך בדגים ובשר, כשאתה נותן לי, או אני אכבד אותך בלחם שאתה נותן לי? הרי זה הרצון שלך. העיקר שאני אעשה את הרצון שלך. אז במילא זה הכי מכובד שיכול להיות. ככה הוא מדבר עם אשתו. ואז הוא אמר, בואי נקום ונרקוד, תראה איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שנשמח אותו בלחם, נכבד אותו בלחם, והוא רקד ורקד ורקד, ואמר, הרי אצל בורא העולם זה לא משנה מה, מה שהוא רוצה זה הכי טוב שיש, ועם הרצון שלו אני מכבד אותו ואני שמח עם זה, ולכן הם רקדו ורקדו. אמר לו אבל שם טוב, אתה יודע מה חוללת בשמיים? רעש גדול מאוד. איך הצלחת לרקוד עם אשתך על חתיכת לחם, שבזה אתה עושה רצון השם. ותדע לך שבשכר זה זכית, שגזרו עליכם שתזכו לבן שיעיר את העולם בתורתו. וזכו. צופים מאזינים יקרים, שמעתם? אנחנו קוראים מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו בחושך ואפלה, תדהמה והלם, פחד וחלחלה, לא יודעים מה יכול להתחולל, גדול הרב הנסתר על הנגלה, אבל דבר אחד לא נשכח, אנחנו מחוברים לבורא עולם. דווקא מתוך החושך, להתחבר לבורא עולם, לדעת שהוא איתנו, והוא שותף איתנו, הוא המנהיג, הוא יושב על ההגה הנכון, והוא האב הרחמן שהוא מרחם, אין יותר מרחם בנו. כל מה שעושה איתנו, הוא עושה איתנו לטובה. ובטוח שאחרי כל חושך יש אור, ונתפלל לבורא עולם, שאחרי כל ההתעוררות הגדולה של עם ישראל, על אהבת ישראל שיוקדת בעם ישראל, שבזכות זה בעזרת השם בורא עולם, יראה בעוניינו בצרתנו, יפיל את כל אויבינו תחתנו, לא יישאר מהם שריד ופליד, כל חיילינו יחזרו בריאים ושלמים לביתם, כל השבויים יחזרו בריאים ושלמים, ויציל אותם ויבדה אותם משביים, כל החולים והפצועים ישלח דברו וירפיהם, ויחזרו בריאים ושלמים לביתם, ונזכה לראות כולנו, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.